היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של נאין אין סטייל, שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, נמצאת איתי כאן, אבישג קופלמן.
בחר, הוספתי בחר.
בחר, נכון, הוספת באופן רשמי, לא יודעת אם זה רק לצורכי פייסבוק או, או
לא.
באמת.
בתעודת זהות הוספתי לפני שנה וחצי, בפייסבוק הוספתי לפני בערך 3 חודשים.
אז הצטרפת למועדון שלי, של
שמות הארוכים. ועוד יש לי שם פרטי אמצעי. זה, השם המלא הוא אבישג שלי קופלמן בחר.
וואו.
עכשיו תנשמי.
ואיך זה מופיע כזה שאת נמצאת, לא יודעת מה, בקופת חולים או משהו כזה, זה כזה...
אבישג של. של.
כן.
כן.
אז אבישג, למי שפספסה את הפרק הקודם בהשתתפותה, אז אני קודם כל ממליצה בחום לחזור אחורה ולהקשיב לפרק הזה. היא אימא ל3 ילדים, היא יזמית והיא עושה המון המון דברים מדהימים, והיא אוהבת לטייל ואוהבת לספר על הטיולים שהיא עושה עם הילדים, והיא בעיקר יוצאת לקמפינג איתם לבד.
הפעם לקחתי בייביסיטר, יש לנו בייביסיטר בת 14 שנמצאת איתנו כבר כמעט שנה, 3 ימים בשבוע אחר הצהריים, ועוזרת לי מאוד עם הילדים, ופשוט הצעתי לאימא שלה שהיא תצטרף אלינו, והאימא אישרה, ואז שאלתי את שירה אם היא רוצה להצטרף אלינו, ואולה הייתה לה סדרת שאלות מאוד ברורה של נערה מתבגרת בת 14, השאלה הראשונה מה אוכלים, השאלה השנייה איפה אני אשן, והשאלה השלישית האם יהיו עוד אנשים במקום, והשאלה הרביעית האם יהיו מקלחות ושירותים.
אני חשבתי שהשאלה הראשונה זה איפה, אם אני אוכל להטעין את הטלפון, כאילו.
כן, לא, היא קולית, בקטע הזה היא קולית. וזהו, וברגע שככה עמדתי בדרישות שלה ובציפיות שלה, אז היא החליטה שהיא מצטרפת, והיא הייתה איתנו בקמפינג 5 ימים, היה מדהים.
זה מטורף, והיית צריכה לכתוב את זה, כשהעלית את כל התמונות האלה, כי כן. אני הסתכלתי ואמרתי, איך היא עושה את זה?
רגע, אז את צריכה לתת הקדמה ולספר לקורות שאולי, למאזינות שאולי לא מכירות את השיחה הקודמת שלנו, ש... אני נשואה, יש לי בעל ברקע, פשוט לא תמיד הוא זמין לבוא איתנו לטיולים.
הוא גם לא תמיד אוהב.
נכון, והוא לא תמיד אוהב, ובקיץ כבר חם לו מדי, ואנחנו פשוט יוצאים לטיולים ולמסעות בכל זאת. רוב הטיולים הוא מצטרף מתישהו. זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים 5 או 6 ימים מחוץ לבית, אז הוא, רוב הפעמים הוא מצטרף ל3 או 4 ימים, או יומיים, או אפילו רק לילה אחד. כי הוא מתגעגע, ואנחנו מתגעגעים אליו כמובן, אבל הפעם הוא באמת לא יכל, הוא עמוס בעבודה, וזו תקופה כזאת בשנה שהוא באמת לא יכל לקום מהכיסא ומהמסך מחשב. ואנחנו החלטנו שאנחנו בכל זאת נוסעים, למרות שיש קייטנות, ולמרות שיש מסגרות, אני ממש הרגשתי את הצורך הזה, זה בער בי מבפנים, ולקחתי את הילדים ונסענו.
וזה פתרון מעולה, לקחת בייביסיטר סטון. נכון. בחיים לא הייתי חושבת על הפתרון הזה.
כן, כן.
זה הק.
כן, כן, זה היה מדהים. כל האנשים בקמפינג חשבו שאני אימא ל4. אז הרימו לי קצת יותר ו...
איזה יופי.
כן.
והיא באמת עזרה?
ברור שהיא עזרה. ברור, ברור. זה התבטא בכל כך הרבה מקומות, לקחת את הילד הזה למקלחת. תביני שכשאני נוסעת לטייל עם 3 ילדים לבד, כל דבר הכי קטן זה כולנו ביחד. זאת אומרת, מישהו זקוק לשירותים, אנחנו הולכים 4 ביחד.
וואו.
מישהו רוצה עכשיו, כל דבר בעצם שתחשבי עליו.
מישהו רוצה קרטיב, אז השיירה הולכת, השיירה כולם הולכת, ביחד,
כן.
ואת קונה לכולם קרטיב.
נכון, ופה כששירה הצטרפה אלינו, אז בעצם אם מישהו עכשיו זקוק לשירותים, אז היא יכולה רגע ללכת איתו, ואני נשארת עם שאר הילדים באוהל, או איפה שאנחנו נמצאים. במקלחות היא מאוד עזרה לי איתם, בהרדמות, יש לי תינוקת בת שנה, היא עדיין יונקת, אז אפילו ברגעים שבהם אני צריכה לקחת את ניביתי וקצת להיות בצד, אז היא יכלה לשחק עם הבנים.
מדהים.
כן.
טוב, אז זה באמת כיף לשמוע, והפרק הקודם באמת עסק ביותר פרקטיקה של טיולים.
כן, הרבה טיפים.
הרבה טיפים, ואני יודעת מפידבקים שקיבלתי מהמאזינות שלנו, שהוא באמת עזר להם, וגרם להרבה אימהות והרבה משפחות לצאת יותר ולטייל.
זה כיף, זה ממש כיף לדעת.
כן, כן, קיבלתי ממש תגובות כיפיות ומרגשות, ורציתי שהפעם נדבר קצת על... על הרובד העמוק יותר של כל הטיולים האלה, ועל מה שמוביל אותך, ועל עוד כל מיני דברים מאוד מיוחדים שאת שוזרת ככה בחיי היום-יום שלכם, כי אני חושבת שאני והמאזינות שלנו נוכל ללמוד מזה הרבה.
אוקיי.
אז בעצם תספרי קצת על הגישה, של מאחורי כל הטיולים והתמונות היפות בפייסבוק.
אוקיי, אז קודם כל אני חושבת שיש לי תפקיד מאוד גדול ומאוד משמעותי בחיים של הילדים שלי. אם אני מסתכלת על התפקיד שלי כאימא, אז אני איפשהו תמיד זוכרת שלילדים האלה יש אימא אחת. זאת אומרת, אם יש להם המון חברים, וחברים יבואו וילכו במהלך החיים, והם לא תמיד יזכרו את כולם, מתקופת הילדות המוקדמת, וילדות המאוחרת, ותקופת ההתבגרות שתגיע, אז, או אפילו בני דודים שיש להם הרבה, וסבים וסבתות, אימא באמת יש להם רק אחת. וכל החיים, כשהם מדברו על האימא הזאת, וישאלו אותם בצבא על אימא שלהם, מה אימא שלהם מכינה לאכול, ואיך אימא שלהם, ויום אחד כשהם יחפשו בני ובנות זוג, והם ככה במודע ובתת מודע שלהם יחשבו על האימא שהייתה להם, ומה הם מחפשים לעתיד, תמיד אני אהיה שם, אני הארכיטיפ הזה של האימא mm-hmm. שלהם. ובמסגרת ההגדרה הזאת, אני לוקחת את זה ברצינות רבה. ואני מנסה להיות אימא שהיא מורה, לדרך, שהיא מלמדת אותם דברים על החיים. באופן עקרוני, אני חושבת שאת הילדים שלי, גם באופן מודע, אני מגדלת לא בשבילי, וגם לא בשביל עצמם, אני מגדלת אותם בשביל העולם. זאת אומרת, יום אחד הילדים האלה יצאו לעולם, הם כבר עכשיו חלק מהעולם, ואני רוצה שהילדים האלה יהיו הכי טובים לעולם ולבני האדם שמקיפים אותם.
אני שצוררת שאת כזה אור ברווז כזה שאת מדברת, כי אני נורא נורא מתרגשת מזה ונורא מתחברת לגישה הזאת.
אז זהו, אז אני ממש, אני רוצה שהם יהיו טובים לעולם, ולא אכפת לי אם ניב תהיה זבנית בחנות בגדים, או השנבאית בדואר, או עורכת דין מאוד מפורסמת, או שחקנית. אכפת לי שכל באדם שיתקל בה, יתקל ביצור שיש בו המון אהבה לתת, המון אכפתיות לזולת, המון רגישות, המון...
מאיפה זה מגיע לך? זה משהו שספגת בבית?
אני לא יודעת להגיד לך, אבל אני כן יודעת להגיד לך שזה... זה מחשבות שיש לי אותם, זה מחשבות שאני יודעת להעלות אותם על כתב, שאני יודעת לדבר אותם עם אנשים ועם אמהות אחרות, ומה שאת חווה עכשיו, זה משהו שכשאני מדברת על זה עם אמהות, אז זו תגובה שאני רגילה אליה, אבל מבחינתי, זה אני מאמין שלי. זאת הדרך שלי, זאת אומרת, זה המסלול, אני לא רואה שום דבר אחר. אני רוצה שהם יהיו אנשים טובים כלפי העולם. עכשיו, זאת משימה לא פשוטה, כי לכל אחד יש את המטען הרגשי שלו. אחד הילדים שלי הוא קצת יותר אנרגטי ויותר מסתכל על חצי הכוס הריקה דווקא. וילד אחר שלי הוא ילד עם לב ענק ונדיב ומסתכל דווקא על חצי הכוס המלאה. ואני הביא עוד קטנה ואנחנו עוד ככה לא בדיוק יודעים מה...
לומדים אותה.
בדיוק, לומדים אותה ולא יודעים בדיוק מה האופי המדויק שלה, אבל אני באמת, זה כל כך חשוב לי שאפילו יש לי מחשבות שאני אומרת, גם כן כשהם יהיו בני 30 והם הלכו בתל אביב ביום כזה מפויח ומהביל מחום ו... יתקלו במישהו במדרכה, ואני רוצה שהם ידעו להגיד סליחה, ויעזרו לבן אדם הזה לקום, ולא ימשיכו ללכת. אני רוצה שהם פשוט יהיו אנשים טובים כלפי העולם, כלפי הטבע, כלפי הסביבה, כלפי בני האדם. זה מאוד חשוב לי.
אז איך את עושה את זה? זו משימה קשה.
זו משימה בלתי פוסקת. זאת משימה של 24 שעות ביממה, של המון מודעות עצמית, של המון איפוק. שללמד אותם ולהחדיר בהם מסרים שזה הכל בחירה שלהם בחיים. כשילד שלי, נגיד, כשאחד הילדים שלי מאוד כועס ומאוד נרגז על משהו, אז אני תמיד מסבירה לו שאם הוא יכעס הרבה ויהיה נרגז הרבה, אז זה חבל, כי פשוט זה תחושות לא טובות שנמצאות בתוך הגוף שלו, והוא צריך ללמוד לשחרר את זה החוצה, ולהיות כועס ונרגז רק קצת, ואז להמשיך הלאה, כי האופי שלו זה דווקא להתקבע על המקום הזה. וילד אחר שלי זה ילד שנגיד, כשמבקשים ממנו סליחה, אז תמיד אומר, אני לא סולח. ואז אני מסבירה לו שלא לסלוח, זה משהו שנשאר, זאת אומרת, שכשכועסים, אז הכעס הוא נמצא בתוך הגוף. קרה לי משהו ספונטני, שהוא כעס על משהו, ממש כעס וכעס וכעס, וישבתי איתו ככה, והייתה לידינו שקית ניילון. אמרתי לו, אתה יודע מה? הכעס, שתדע לך, הוא כמו השקית ניילון הזאת. ולקחתי את השקית ניילון כשהיא ככה רגילה. וזרקתי אותה באוויר, ואמרתי לו, אתה יודע מה? הנה הכעס הזה, אני זורקת אותו עכשיו באוויר. והשקית ניילון כשהיא ככה, היא לא אף הרחוק. היא אף כמה סנטימטרים, ונופלת למטה. ואמרתי לו, השקית הזאת זה בדיוק כמו הכעס שלי, אני גם כן כועסת עכשיו, הנה אני לוקחת את השקית ואני זורקת אותה רחוק, אני אנסה עוד פעם, וזרקתי אותה עוד פעם, והיא לא עפה לשום מקום. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי הרגשה שהכעס הוא כל כך גדול, שהוא לא מצליח לעוף לשום מקום. אז אני אקח את השקית ואני אקווץ אותה, ואני אקווץ אותה, ואני אקווץ אותה, ואני אקווץ אותה, והשקית הפכה לכדור. ואחרי שהיא הפכה לכדור, זרקתי אותה, וזה נזרק ממש רחוק.
אז בעצם המחשת את המושג כעס?
ממש המחשתי לו את המושג כעס, ואמרתי לו, כל פעם שאתה כועס, כשאתה ממש 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 כועס, אתה צריך לקחת את הכעס ולקמת אותו ולקמת כמו השקית, קטן וקטן 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 וקטן, ואז תזרוק אותו. והוא עשה את זה, הוא לקח את השקית הזאת והוא קיבץ והוא התחיל לצחוק והוא התפקע מצחוק וכבר השתחרר לו משהו והוא גם הבין, זאת אומרת נפל משהו במודעות שלו לגבי המושג הזה של כעס והאפשרות לשלוט עליו והאפשרות לדעת מתי הוא גדול ומתי הוא קטן וכשהוא גדול אז יש לו נוכחות והוא קרוב ואי אפשר להוציא אותו החוצה ואי אפשר להרחיק אותו מאיתנו וכשהוא נהיה קטן אז אפשר לזרוק אותו וזהו והוא רחוק ולא חייבים ללכת להרים אותו שוב אפשר פשוט להשאיר אותו רחוק ולהתקדם הלאה וזה עבד ואנחנו עושים את זה מאז זאת אומרת כשהוא ממש ברגעים שככה יש לו כעסים אז אני מזכירה לו את השקית ניילון גם אם אין לנו שקית ניילון באזור אני מדברת איתו על זה ואני אומרת לו אתה זוכר את הכעס זה כמו הניילון עכשיו תקווץ 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 ויאללה בוא נזרוק אותו
אז אני מנתחת את מה שאת אומרת ובעצם המסקנה שלי היא, וזה משהו שאני מאוד משתדלת ליישם תמיד, יצירתיות. כן. ככל שחושבים, ואת בן אדם מאוד יצירתי, גם אני בן אדם מאוד יצירתי, המוח שלי בתור מעצבת, גם שלך, נכון. כל הזמן עובד לכל מיני כיוונים כאלה.
נכון, זה גם העניין של החוויה, אני חושבת שמעצבים יש להם את המקום שלה לייצר חוויות כל הזמן.
ואני מאוד מתחברת, הרבה פעמים אני אומרת, אני אומרת לעצמי שיש משהו מאוד יצירתי בלהיות הורים. כן. למצוא את כל הפתרונות האלה ברגעי לחץ ומשבר ועצבים, שבקלות אפשר לפתור את זה ב... טוב, עכשיו אתה כועס, לך תרגע בחדר שלך, וכאילו זה הכי קל, אבל למצוא איזושהי דרך מאוד יצירתית...
אבל זה לא קל, זה פלסטר.
נכון.
זה לרגע קל, וזה גם לא קל, כי הילד יוצא מהחדר, והכעס שם. והכעס נשאר שם.
אבל אני פשוט מנסה לפרק את זה ולנסות, את יודעת, כדי להפוך את זה למשהו שיותר, יותר נגיש, צריך להתייחס לסיטואציות האלה, לבוא עם ראש יחסית פתוח, נכון. ולחפש פתרונות יצירתיים שפשוט...
גם בשפה של הילד.
נכון. קראתי אתמול משהו מאוד מרגש. אני מקווה שאני לא אבכה. מכרה שלי פרסמה בפייסבוק ראיון שסמדר שיר ערכה איתה, שהיא בת 30 פלוס, וגילתה שהיא חולה בפרקינסון. והכותרת של הכתבה הייתה פשוט, ויש לה ילדה ממש בגיל של לי, והכותרת הייתה משהו כמו, סיפרתי לבת שלי שלפעמים אמא הופכת לצו, ולפעמים אלזה מקפיאה את אמא. מעבר להסתכלות על הסיטואציה באמת מורכבת וההתמודדות הבלתי אפשרית הזאת שהיא עוברת, וזה כתבה מרתקת, אני אשים אותה בלינקים של הפרק, אני חושבת שכל הורה צריך לקרוא את הכתבה הזאת. זה בדיוק ממחיש את העניין של להיות הורה יצירתי.
כן.
וזה מדהים.
נכון, נכון, זה מדבר בשפה של הילד, במושגים שילדים מכירים, העולם שלהם הוא לא רחב עדיין, כמו שלנו, של המבוגרים. יש הרבה דברים שאנחנו מצפים מהילדים, שהם עוד לא הגיעו לשלב הזה, הם עוד לא עברו את הדבר הזה, כדי להבין מה הם אמורים לעשות עם זה. ופה אנחנו צריכים לגשר להם את המציאות, ולתת להם את הארגז כלים של איך להתמודד עם דברים. אני זוכרת שכשהייתי בהיריון של ניב, אז הם כל הזמן שאלו אותי, אמא, מתי התינוקת יצא כבר מהבטן? מתי תצא כבר מהבטן? ולדבר איתם במושגים של זמן, בגיל כל כך צעיר, זה לא היה רלוונטי, ולהגיד להם עוד מעט, או עוד הרבה זמן, או ללכת ללוח שנה ולהראות להם, גם זה לא היה, הרגשתי שזה לא נכון. ואז הסברתי להם שבתוך הבטן יש תינוקת שהיא בגודל של עכבר. והתינוקת, בשביל שהיא תצא, היא צריכה להגיע לגודל של חתולה. והיא גודלת וגודלת וגודלת, ואז הם באו אליי כל כמה ימים, אמא, באיזה גודל התינוקת כבר? היא כבר עכבר? היא כבר גדלה יותר? וכל פעם נתנו שמות של חיות אחרות, עכשיו היא בגודל של סנאי, עכשיו היא בגודל של סנאי קצת יותר גדול, אבל היא עוד לא בגודל של החתולה. וכשהבטן כבר נהייתה גדולה, אז הם שאלו אותי, אמא, עכשיו היא כבר בגודל של החתולה? אז אמרתי להם, כן, היא כבר צריכה לצאת, היא כבר בגודל של חתולה, עוד מעט היא כבר תצא עוד מעט. וככה הם הבינו מה קורה שם בתוך הבטן, שיש יצור שגדל.
כן.
וזה מאוד עזר להם להבין את התהליך.
ואמרת גדל, בואי, אני עושה כזה מעבר לגינה.
כן, יש לנו גינה שאנחנו מטפחים אותה, וואו, רק על הגינה אנחנו צריכות לעשות פרק. זה עולם שלם שמתרחש מחוץ לקירות של הבית שלנו. יש לנו גינה שגדלה באדמה, וזה פשוט קסם. זה קסם כל מה שקורה שם. אני בתור ילדה תמיד רציתי לגדל דברים, ואני זוכרת שאבא שלי לקח איזה שבת אחת מאדר ומגריפה וזרעים, וניסה לעשות לי ארוגה, אבל זה לא צלח. ולא באמת גדלו שם דברים, ותמיד רציתי, גם כשגרתי בתל אביב, הייתה לנו מרפסת, אז הלכתי למשתלה, וקניתי מלא פרחים, ותמיד טיפחתי את הגינה הזאת, לא היו שם ירקות, וכשעברנו לגור במושב בשרון, אז לקח לי קצת זמן, להגיע לפניות הרגשית הנדרשת, בשביל לגדל גינה כמו שצריך, כי צריך פניות רגשית בשביל
מה
זה.
מה זאת אומרת? מה צריך?
לגדל גינה זה כמו לגדל בעל חיים. אי אפשר פשוט לזרוק ולהסתכל על זה מהצד קורא. אבל אני חושבת שבשביל שגינה תגדל טוב ותחיה בהרמוניה עם האנשים שמגדלים אותה, צריך להיות שם קשר. אני באסכולה של האנשים שבטוחים שצמחים זה דבר חי. אני מרגישה את הצמחים שלי כדבר חי. אני רואה איך הם מגיבים לדברים. איך הם מגיבים לזה שאני מסירה מהם מזיקים, ואיך הם מגיבים לפרפרים שמגיעים אליהם.
שזה מגובה מחקרית גם. יש הרבה מחקרים שעוסקים בצמחים, ובכל כן. מיני צמחים מסוג אחד, אותו צמח, קבוצה אחת, שמים להם מוזיקה, וקבוצה צמחים מצד שני לא שמים להם מוזיקה.
והם מגיבים אחרת.
כן, ויש הרבה, זה תחום שהוא... הוא נחקר ו...
אז שתדעי לך שאנחנו בגינה עושים הרבה מחקרים מבלי לדעת, בכלל שאנחנו עושים מחקרים ו...
שזה המורה ש... שאת...
כן, וואו, יש כל כך הרבה דברים שקורים אצלנו בגינה, בשגרה שלהם הם משקים את הגינה, וכל הזמן הם מחפשים דברים חדשים שגדלים. עכשיו יש לנו כאילו קטע כזה של מלפפונים שגדלים אצלנו, אז הם כל בוקר ניגשים לגינה ורוצים לראות איך המלפפון גדל ביחס לאתמול. והם כל הזמן מחפשים מזיקים שמגיעים ושמים אותם בתוך קופסאות, ונותנים להם לאכול ורואים איך המזיקים האלה הופכים לפרפרים. ואז כשהם...
וואו, זה ממש ללמד אותם...
את הטבע.
את הטבע, נכון, את מעגל החיים.
נכון, אני... הילדים הבוגרים שלי, הם לא יודעים מה זה לקנות תירס מהסופר, מהמקרר. הם לא מכירים את הקונספט הזה. יש לנו חווה בבני ציון, שנקראת פרמקולטורה, שאנחנו הולכים אליה כל שבוע, ואנחנו קונים משם את הירקות שלנו. זה זוג מדהים שמגדלים ירקות עונתיים, ומוכרים את הירקות האלה בחנות שיש להם ליד החלקת אדמה.
אני נהנית מזה שאת מסבירה למאזינות שלנו על המקום הנהדר הזה, שגם אנחנו קונים משם את הירקות שלנו, אבל אנחנו חוטאים פה. אנחנו בתוך כל הבלגן והלחץ והשגרה והיום-יום, אז רק שי נוסע לשם פעם בשבוע ונהנה מהשקט והשלווה והשייק הירוק הטעים, ועדיף היה, ואנחנו כל הזמן אומרים, יוא, אנחנו צריכים לקחת גם את לי.
אז אנחנו פעם בשבוע נכנסים לאוטו ונוסעים כל המשפחה. לפרמקולטורה, בדרך כלל זה בימי שלישי, זה הימים הכי טובים, עם הסחורה הכי טובה, ובזמן שאני בוחרת את הדברים בחנות, הילדים רצים לשדה, יחפים, ורואים איך התירס גדל השבוע, ותמיד גילה מדהימה נותנת להם לקטוף מה שהם רוצים מהשדה, ואז הם חוזרים עם דברים שהם כתפו, ואנחנו שוקלים אותם ומשלמים עליהם, ובחורף הם כותפים גזרים, ואנחנו כותפים שם את החסות, והם פשוט, הם לא מכירים את הקונספט של לקנות חסה מהמקרר.
זה מדהים עד כמה זה משמעותי עבור ילדים, כי אתם עושים את זה כל שבוע. אנחנו בתדירות מאוד רחוקה, אבל מספיק שפעם אחת או פעמיים במשך החורף לי מגיעה לשם ומושכת בגזר בעצמה, וזה כאילו, היא לא מפסיקה לדבר על זה.
היא גם מבינה שגזר זה לא משהו שקונים אותו פשוט. זה לא מתחיל ונגמר בקנייה, בזה שזה על המדף בסופר, קונים את זה ואוכלים את זה. יש תהליך ארוך שהיה שם קודם, זאת אומרת, זה גדל בתוך האדמה, מישהו הוציא את זה מהאדמה, מישהו שטף את זה מהחול לפני שזה הגיע למקרר של הסופר. ואלה דברים שהילדים שלי, לשמחתי הרבה, זה החיים שלהם.
אז נמשיך רגע בזום אאוט הזה, ותספרי על עוד כל מיני פעילויות שאת עושה להם, שאת יוזמת עבורם.
כן, אז אני...
שמבחינתי מהצד זה שוב, את מנצלת את הכישורים שלך כמעצבת, והרבה כן. דברים שאת יודעת לעשות שהם הטבע שלך, ופשוט את מפנה אותם לא לעבודה, אלא לילדים שלך.
כן, אז אני אדבר קצת על הומסקולינג. אז אני מגדירה את עצמי כאימא שעושה הומסקולינג מחוץ להומסקולינג. ההגדרה של הומסקולינג של ילדים שלומדים בבית, זה באמת ילדים שלא הולכים למסגרות, ומקבלים את כל ההשערה ואת כל הידע דרך ההורים, ודרך חוברות, ודרך מורים פרטיים, ודרך חוגים. אז הילדים שלי כן הולכים למסגרות, מסגרות שאני באמת מאמינה שנכונות להם וטובות להם, ואני מרגישה מאוד בנוח עם הצוות שמלווה אותם, אבל אני מגדירה את עצמי גם כאימא שעושה לילדים שלה הרבה הומסקולינג. אני מורה, אני מלמד אותם המון דברים, אני מוצאת המון הזדמנויות ללמד אותם. אצלנו אחר הצהריים בבית, זו תמיד הזדמנות ללמוד משהו חדש. עכשיו, הלמידה היא לא חייבת להיות דידקטית, ברמה של כמה זה 8 ועוד 8.
זאת אומרת, את לא יושבת איתם עכשיו עם חוברות?
רוב הזמן אני לא יושבת איתם עם חוברות. אני יכולה להגיד לך גם שאחד הילדים שלי כבר צריך, מבחינת הגיל, להביע סקרנות למילה הכתובה. הוא עדיין לא מביע שום סקרנות למילה הכתובה בעברית. הוא דווקא מביע למילה הכתובה באנגלית. ואני עובדת, אני כותבת לו כל מיני דברים באנגלית, ואנחנו לומדים אותיות באנגלית, פשוט כי זה מגיע ממנו. יכול להיות שאמא אחרת הייתה מתעקשת ללמד את הילד שלה דווקא את האלף בית העברי, אבל אני נותנת לזה את הזמן שלו. במסגרת הדברים שאני מלמדת אותם, היה נגיד פעם אחת שהקדשתי שבוע שלם ללמוד על ציפורים. וניסיתי שהלמידה תהיה למידה רחבה. שאנחנו גם כן בתהליך הלמידה ניגע באמצעים טכנולוגיים, זאת אומרת נראה סרטונים, שאנחנו גם כן נעשה עבודות יצירה.
למה דווקא ציפורים? זה מעניין אותי לדעת.
כי אני מאוד אוהבת ציפורים, ואני חושבת שאנחנו כבני אדם, אנחנו חיים פה על פני כדור הארץ, על האדמה, ויש עוד עולם שלם מתחת למים, שהוא מדהים ויפה ועשיר, בדיוק כמו החיים על האדמה, ויש את העולם של השמיים, שזה של הציפורים ושל צמרות העצים, שהוא מדהים ועשיר ויפהפה, בדיוק כמו החיים פה על פני האדמה. אז שני העולמות האלה, של השמיים ושל המים, זה עולמות שאני מנסה ללמד את הילדים, שהם קיימים והם מקבילים לזמן שלנו, ובכל רגע נתון שאנחנו הולכים פה ונוסעים בכבישים, ועולים לאוטובוס ונוסעים ברכבת, ונכנסים לעבודה ונכנסים לבניין ויוצאים מבית, ומגדלים דברים על האדמה, באותו רגע, בעולם מקביל, מתחת למים, יש עולם שלם שקורה ומתרחש, וגם בשמיים יש עולם שלם שמתרחש, וזה ממש מקביל. אז דיברנו על ציפורים, ושבוע שלם חקרנו את הנושא הזה, וממש חקרנו אותו, וקראתי להם החוקרים הצעירים, וקניתי
שזה
להם...
שזה טייטל מקסים מקסים, זה הופך כן. את כל הסיפור הזה לחוויה
נכון,
אמיתית
נכון.
ובלתי נשכחת.
נכון, ואנחנו כל פעם שאנחנו חוקרים משהו, אז אני אומרת להם, עכשיו אתם החוקרים הצעירים, לכו תביאו את הזכוכיות מגדלת. ואז אנחנו מסתכלים, גם בגינה זה קורה לנו, עם חיות שאנחנו מוצאים בגינה, ועם זרעים שאנחנו מוצאים בגינה, ועם... יש לנו אפילו בגינה, אנחנו לוקחים לפעמים עלים שונים של עלי כותרת, ורואים את הסקל הצבעים, כמה היא רחבה וכמה היא יפה, ואז אני לוקחת אותם לטושים שיש לנו בבית או לצבעים, ואני מראה להם, אתם רואים כל הטושים האלה וכל הצבעים האלה, תראו מאיפה הצבע מגיע, זה בכלל לא בני אדם עם ציור.
זה מהטבע.
זה מגיע מהטבע, תראו את הפרחים. ואני שואלת אותם, אני זוכרת שפעם שאלתי אותם, כמה צבעים של ירוק יש? אמרו לי, מה, יש רק ירוק אחד. אמרתי, לא, כמה צבעים של ירוק יש? בטוח יש יותר מאחד, בוא נלך לגינה ונראה. ואז לקחנו דף לבן A4, ואמרתי, הם עכשיו תכתפו עלים, ודשא ועשבים, ובואו נשים את כל הירוקים כאן. ואז הסתכלנו וראינו שלכל צבע יש גוון קצת אחר, ויש המון צבעים של ירוק.
מאיזה גיל את חושבת שאפשר להתחיל לעשות את הפעילויות האלה?
בכל גיל, מהרגע שהילד מתחיל לדבר ולהביע סקרנות לעולם שמסביבו והוא מתחיל לדבר.
ברגע שניב מתחילה להיות חלק מהחברה, היא מקבלת זכוכית מגדלת, ואת מבינה אותה להיות חוקרת צעירה.
ברור. ניב נכנסה לתוך משפחה, שזאת הדינמיקה. זה חלק מהעניין. אז בהקשר הזה של הציפורים, אני חוזרת לנושא הזה, אז עשינו לנו עץ כזה גדול בבית, שמקרטונים חתכנו גזרי קרטון, ועשינו עץ שהדבקנו אותו על איזשהו קיר, וכל יום הילדים בחרו דפי צביעה של ציפור אחרת. וסך הכל היה לנו בערך 15 ציפורים על העץ, וככה צבענו ושמנו אותם על העץ, וכל ציפור כזאת שהם צבעו, אז אנחנו ראינו סרטון ביוטיוב עליה, על איך היא בונה את הקן, ואיזה גודל היא, ואיך הגוזלים שלה בוקעים.
זאת נקודה שאני רוצה שנייה להתעכב עליה. אנחנו מתייחסים למסכים כאל משהו לא טוב, ויש באמת הרבה דברים שהם לא טובים, שקשורים לצריכת תוכן ולמסכים, אבל את מדברת פה על משהו אחר. את מדברת על צפייה ביחד.
נכון.
מודרכת.
וגם...
מוכוונת לאיזשהו נושא מסוים.
נכון. והיא גם צפייה... זאת אומרת, אני ערכתי את התכנים. זאת אומרת, ידעתי שעכשיו אני רוצה שהם יצפו בתכנים, אז לילה לפני כן ישבתי וחיפשתי סרטונים וצפיתי בסרטונים שאני רוצה שהילדים שלי יראו.
שזה באמת... פה אני רוצה להגיד, מסכים זה לאו דווקא יכול להיות דבר מושמץ את יודעת, לא, אפשר להשתמש במסכים ככלי לימודי אמיתי.
ברור.
יש לנו את הטכנולוגיה הזאת שמאפשרת לכל הורה לבחור איזשהם תחומי עניין מסוימים שהם רוצים ללמד.
וכמו לייצר שאת אומרת, פלייליסטים.
כן, לייצר פלייליסט, לבחון את התכנים מראש ולצרוך ביחד את התוכן. יש איזו חשיבות מאוד, מאוד גדולה. יש הבדל בין להגיד לילד, אוקיי, עכשיו תשב ותראה סדרה שאתה אוהב קח את הזמן, אני בינתיים אעשה דברים אחרים, לבין לשבת ממש
ביחד.
עם הילד, ביחד, או לצרוך איתו תרבות, לראות איתו סרט ביחד, ותוך כדי להסביר, ולדבר על הדינמיקה בין הדמויות, נכון. ועל הרגשות שלהם, או כמו שאת עושה, ממש משתמשת בזה ככלי לימודי,
נכון.
כי הידע הזה היום,
הוא קיים.
הוא קיים והוא נמצא, וילדים דרך הצפייה בסרט יכולים לחוות אותו בצורה מדהימה.
נכון, ולקבל המון ידע. אני זוכרת שבמסגרת הפלייליסטים האלה, אז היו שם סרטונים של בקיעה של גוזלים. לא הייתה לי שום דרך אחרת להראות להם את זה בלייב, אז מצאתי סרטון והם ראו ממש ציפורים שבוקעות מתוך הביצה, וזה היה מבחינתם מיינד בלואוינג, הם לא האמינו שדבר כזה קורה. והם ראו את זה, והם ראו את זה ביחד איתי, ואנחנו התרגשנו ביחד. וככה עברנו כמה דברים באותו שבוע, שגם עשינו פעילויות יצירה, וגם דיברנו על ציפורים, וגם הלכנו וחיפשנו נוצות של ציפורים ליד הבית, והסתכלנו על גדלים שונים של נוצות, ועל צבעים שונים. ועד היום יש להם את הקטע שהם מרימים נוצה, והם אומרים לי, אמא, את רואה, הייתה כאן ציפור. הנה, יש כאן נוצה. זה משהו שמלווה אותם, והלכנו לראות את הסכנאים בבריכות, לדעתי, ליד משמר השרון.
כן, יש שם אגם מדהים.
סכנאים, נכון, פעם בשנה בחורף, הסכנאים מגיעים, זה לא בחורף, בסביבות נובמבר לדעתי. היו שם איזה 5,000 סכנאים, והלכנו לראות אותם, והלכנו לחוות התוקים בכפר אס, וראינו שם המון סוגים של ציפורים, ותוקים, וביצים, וגוזלים. וכשהם הגיעו לחוות התוקים, אז הם כבר הגיעו עם איזשהו עולם ידע עשיר יותר מאשר סתם לבוא ולראות את הציפור. הם כבר למדו שיש סוגים שונים של בעלי כנף, והם כבר ידעו מה בעלי הכנף אוכלים, ואיך הם מתנהגים בטבע, וקצת איך הם מתנהגים בשבי, ואיך בוקעים גוזלים. אז כל הטיול הזה הוא היה קצת אחר מרק להסתכל על החיה ולהגיד איזה יפה היא ואיך היא יושבת לי על הכתף.
שזה בדרך כלל מה שקורה, את הולכת לאיזה מין אטרקציה כזאת, משלמת כסף, הילדים...
אז זה לא מספיק לי, אני חייבת להגיד, זה לא מספיק לי. זה לא מספיק לי רק להגיע לאטרקציה, ליהנות ממנה ולהמשיך הלאה. אני אוהבת שהדברים מקבלים עומקים, שהם יושבים על איזשהו מקום שהוא חווייתי, שהוא מלמד, שיש בו ידע.
ומה שאני מאוד מתחברת למה שאת מתארת, כי בעצם גם מאזינות שמקשיבות לנו עכשיו ואין להם גינה, ואין להם עכשיו את הזמן, את האפשרות לצאת לכל מיני פעילויות וטיולים ודברים רחוקים, אפשר גם בבית לעשות חיבור כזה בין העולם הרחב שבחוץ, שנמצא במסכים ובכל מיני תוכניות טלוויזיה שעוסקות בנושאים האלה, לבין להכניס כל מיני אלמנטים של יצירה.
נכון.
שזה הכי זמין, כל אחד בבית יש לו צבעים וטושים ודפים ומדבקות, ואפשר גם...
אבל אני חייבת להגיד לך שזה יותר מזה, זאת אומרת לכל אחד יש בסופו של דבר גינה מתחת לבית, או אפילו את הדרך מהבית לגן, או את הדרך מהאוטו לבית כשחוזרים מהגן, ובכל המקומות האלה הטבע הוא זמין, וכשהטבע זמין אז... יש אפשרויות ללמוד דברים. זה פשוט דורש את הרגע לעצור, להתבונן, להסתכל, להבין מה קורה סביבנו, להבין שיש דברים שקורים שהם מחוץ לנו, שאנחנו לא באמת מרכז העולם, שיש דברים שקורים מסביב ושווה להסתכל עליהם.
זה מעניין, כי באמת פתאום הסטת את הכיוון מחשבה שלי, ואז אני אומרת, נגיד אם יש בדרך... מהגן איזשהו עץ גדול.
נכון, אז להסתכל עליו.
אז להסתכל עליו.
כל כמה חודשים כן. ולדבר עליו, את יודעת שיש לנו...
עכשיו העץ ככה והעלים נכון? שלו ככה, ובואו נכון? נאסוף את העלים ונראה.
יותר מזה, לנו יש עץ בדרך לגן, עץ קטן, חמוד כזה, עץ אלון, יחסית צעיר, ואנחנו מסתכלים עליו אחת לכמה חודשים, ויש עונות בשנה שהוא עירום לחלוטין. ואז בסביבות חודש ינואר הוא מתחיל את ה... לא ינואר, בינואר הוא עירום, בסביבות חודש מרץ הוא מתחיל את הלבלוב, וזו מילה שהם מכירים. אני אומרת להם, הנה, אתם רואים את הלבלוב, אתם יודעים מה זה לבלוב? זה שהניצנים מתחילים לצאת, זה שהעלים מתחילים ללבלב קצת. ואז אנחנו מדברים מה זה לבלוב ומה זה ניצנים. אמא, מה זה ניצן? אז אני מסבירה להם שניצן זה פרח קטן, שעוד מעט יפרח ויהיה פרח גדול יותר. שלפרח הקטן יש שם, קוראים לו ניצן. עכשיו, אם יש לו שם, יש לו משמעות, יש לו תוקף, הוא שם, פשוט צריך להסתכל עליו. ואנחנו פשוט מסתכלים על הדברים האלה, והילדים שלי, לשמחתי הרבה, הם כבר יודעים שכשיש פרחים, רוב הסיכויים שמהפרח יצא איזשהו פרי, בהרבה מקרים כשמדובר בעץ. אז הם נגיד רואים עץ רימון, שיש עכשיו הרבה עצי רימון שכבר הפירות מבשילים.
נכון, קטנים וחבוד.
נכון, אז לפני חודש, חודשיים, הם הסתכלו על עצי רימון שיש לנו באזור של הבית, והם אמרו לי, אמא, תראי איזה עץ יפה. וואו, איזה פרח כתום ויפה. מה זה הפרח הזה? שמעתי להם, אני חושבת שזה רימון, אבל אני לא בטוחה, בזמן שאני כמובן בטוחה, אנחנו נחכה ונראה איזה פרי יצא ממנו. אנחנו נבוא לעץ ונראה איזה פרי יוצא.
חשבתי עלייך שהיינו בטיול
כן.
עם לי, ביום שבת אמרנו נקום מוקדם נצא, אנחנו קצת טירונים בכל הקשור לטיולים, אז אמרנו מסלול נחמד, יש איזה...
לא התייעצת איתי.
לא, פשוט היינו ספונטנים.
ולאן כן? הלכתם?
האמת היא, מאמר מוסגר, יש איזה מסעדה שאני ממש אוהבת בגליל, מסעדת שרביק, מומלצת בחום. עכשיו אני הרסתי כי יבואו לשם עלי אנשים ולא היה לי מקום פעם הבאה, אבל לא נורא. וחיפשתי כאילו תירוץ בשביל לנסוע על הגליל למסעדה, אמרתי, נעשה כבר טיול, נעשה מסלול. אז חיפשנו מה יש באזור. אבל יש איזו מצודה, אני כרגע לא זוכרת את השם שלה. והגענו, וזה איזה מסלול, אני אפילו לא יודעת כמה קילומטרים. משהו... מוגדר ידידותי לילדים. עכשיו לי, בת ארבע, אין לה כוחות. התחלנו את המסלול, וזה לא, לא, זה לא מסלול מעגלי, זה מסלול שהולכים וחוזרים. התחלנו אותו, ואני רואה אנשים חוזרים מהמסלול, מזיעים כולם, כולם אדומים, כולם נוטפי זהב, ואני אומרת, אוקיי, אני... אולי קפצנו קצת מעל הפופיק, אולי בדרך נראה מה המצב עם לי, כל הזמן נבדוק מה קורה איתם, ואולי נצטרך לחזור, אני לא יודעת אם נעמוד בדבר הזה. והיא פשוט פרחה.
ברור. כי היא הייתה סקרנית וזה מקום חדש.
והיא גם בבסיס שלה, זה נורא חשוב להתאים את הדברים האלה לסוג הילד, היא בבסיס שלה, היא מאוד אוהבת, היא מאוד פיזית. היא מאוד אוהבת לטפס על דברים, היא מאוד אוהבת להשתולל ולפרוק כזה הרבה אנרגיות, ומשהו שמה במסלול הוא כלל הרבה טיפוסים, זאת אומרת המון אבנים כאלה שצריך כל הזמן לטפס ומעקים כאלה שצריך להחזיק בהם, אז קודם כל הסברנו לה את, את מה זה בעצם מסלול, שאנחנו צריכים כל הזמן לעקוב אחרי הסימון, אחרי הצבעים, אז זה כבר מוסיף איזשהו עניין מאוד כיפי, זה הופך את זה למשהו הרפתקני כזה.
הם מחפשים את זה.
כן, הם מחפשים את זה. והחיבור שלה, זה לא ידענו, לא צפינו, לא הכרנו, החיבור שלה לכל הטיפוסים האלה היה פשוט מדהים. כן. היא מצאה את מקומה. ובאיזשהו שלב היא כבר היה לה קצת קשה, והיא רצתה לחזור, והיינו ממש קרובים לאותה מצודה, שאנחנו כבר הולכים בשמש ובחום כדי להגיע אליה. ואז הרגשתי, חשבתי עלייך, ואמרתי, זה בעצם אני עכשיו יכולה ללמד אותה שיעור, שיעור על החיים, שיעור על התמדה ועל דבקות במטרה ועל כל מיני דברים שלי הם חשובים, ופתאום יש לי הזדמנות ממש מוחשית ללמד אותה את המושגים האלה. ועודדנו אותה ועשינו הפסקה ואכלנו ושתינו וצברנו כוחות ואנרגיה, ושהיינו שם בעצירה הזאת, אז גם עצרנו והתבוננו בכל מיני עלים ובכל מיני פרפרים, וראתה שם איזה פרפר, עד היום היא מדברת עליו, פרפר שהוא היה, לא יודעת, חולה, מסכן, עייף, והוא בקושי עף, הוא כזה צלה, והיא עד היום מדברת על אותו פרפר, ואומרת שפעם הבאה, אז אולי אנחנו נוכל לעזור לו ולקחת אותו לבית חולים, ממש זה, כאילו מה קרה שם, ישבנו והתבוננו ברצפה. ובאדמה. איזה אירונית אני. ושכנענו אותה להתמיד ולהגיע לנקודה הזאת של המצודה הזאת. וזה היה מדהים, כי שהגענו לשם,
זה היה שווה את זה.
זה היה אני לא יודעת אם היא העריכה את זה כשווה את זה, אם היא באמת נהנתה מהנוף, אבל אנחנו פשוט מחנו לה כפיים. וגם האנשים שעשו איתנו את המסלול היו מאוד, מאוד התרשמו מהביצועים שלה, אז הם גם כל הזמן עודדו אותנו כזה במהלך הדרך, והחמיאו לה והחמיאו לנו, והרגשתי הכי גבהה בטיול הזה.
כן.
ושהילדה שחזרה לאוטו,
יש לה מסוגלות גבוהה יותר בהקשר של מה שהיא מסוגלת עם עצמה.
כן.
כן, זה קורה בטיולים.
זאת הזדמנות ללמד שיעור, להעניק לילדים שלנו שיעור, אני לא חושבת שאפשר לעשות את זה בבית.
כן, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני גם כן חווה את זה בטיולים שלנו. אני בטיולים גם בדרך כלל מדברת איתם על הדבר עצמו, נגיד היינו עכשיו בצפון, ועשינו את המסלול של נחל תל דן, וכל השמורה הזאת היא בעצם משלבת גם את הנחל עצמו וגם שרידים של העיר דן העתיקה, של שבט דן. אז אנחנו מגיעים לשם ואז אנחנו הולכים לשרידים ואנחנו מדברים על מה זה שרידים ומה זה ארכיאולוגיה, ונכנסנו ממש לתוך העיר עצמה והסתכלנו וניסינו לחשוב מה היה כל חדר שנכנסנו אליו, אולי כאן היה המלך, אולי כאן היו העבדים, אולי כאן הייתה כיכר העיר, ואנחנו ממש מדברים על הדברים האלה, ואני חושבת ואנחנו מקשרים את זה, אני מקשרת להם את זה תמיד ליציאת מצרים ולפרעו, שהיו 12 שבטים שהגיעו לישראל, שבני ישראל עלו לישראל, ואז כשהם הגיעו, חילקו אותם לשבטים,
שהם
מכירים מהגן, כן, כי הם מכירים את הסיפור של פרעו, והם מכירים את יציאת מצרים, אז פתאום הם נמצאים באיזשהו מקום פיזי שהם, מחבר להם את הדבר המאוד תיאורטי הזה שיש להם בראש, את הסיפור, את האגדה, למשהו פיזי, של הנה, אחד מהשבטים, זאת הייתה העיר שלהם, וככה הם חיו. מאוד כיף.
מדהים.
כן.
אז בעצם, הגישה שלך היא מאוד מאוד מתאימה למה שליאור פרנקל דיבר עליו בפרק שהוא התארח פה. דיברנו על זה שמערכת החינוך כיום לא כל כך בנויה לעולם החדש. הצורה שבה ילדים לומדים גם בגנים וגם בבתי ספר שהם מיינסטרים, הם פחות מותאמים לעובדה הזאת שאנחנו באמת לא יודעים מה יקרה שהילדים האלה יהיו אנשים בוגרים וייצאו לשוק העבודה. אנחנו היום לא יודעים איזה מקצועות יהיו. אנחנו לא יודעים איך העולם ייראה, אבל הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת להם זה כלים ללמוד. כי ברגע שבן אדם יודע ללמוד לבד, אז זה לא משנה מה יקרה מה יקרה בעולם מסביבו, יוכל להסתגל, הוא יגלה גמישות מאוד גדולה, ויוכל להצליח בחיים.
נכון, אני חושבת שעוד אחד מהדברים שלא שמים עליהם את את התשומת לב היום, זה הנושא הזה של לעצור ולהתבונן. יש משהו מאוד גבוה בעיניי, בלעצור ולהתבונן, ולא לפעול מיד, פשוט להסתכל על הדברים ולהסתכל על התהליכים ולהבין איפה אתה ביחס לדברים. כי אני מרגישה שהילדים שלי ואני, אנחנו באמת חיים במין עולם כזה שהכל מאוד מיידי, ואתה נדרש לענות למייל עכשיו, ולהבין עכשיו מה הסיטואציה, ולענות לטלפון עכשיו, ושעכשיו להיות זמין לכולם. ודווקא לעצור ולהסתכל, זה משהו שהוא חמקמק היום, אנחנו ממש... זה פעולה שאנחנו כבר לא מורגלים לעשות אותה.
הוא גם חמקמק, וזה גם משהו שמאפשר לאנשים להיות יותר שמחים ומאושרים. כי ברגע שאפשר להתמלא בשמחה מלראות ניצן של פרח,
נכון.
זה יכולת מדהימה בעיניי להעניק את היכולת הזאת לילדים שלנו, הם באמת יהיו אנשים יותר שמחים ומאושרים. דיברנו קודם על זה שסיפרת שיש לך ילד שרואה את חצי הכוס המלאה וילד שרואה את חצי הכוס הריקה. אני חושבת שככל שלומדים באמת להתבונן בדברים הקטנים האלה, החצי כוס הריקה מתמלאת. טוב, אני אשאל שאלה שהתחלתי לשאול קצת כדי להקל על עצמי. כן. איך היית קוראת הפרק הזה?
דיבורים על החיים? וואו, דיברנו על כל כך הרבה דברים, דיברנו על להשאיר את עולמם של הילדים מחוץ למסגרות, דיברנו על גינה ועל כמה, ועל הטבע באופן כללי, כמה הוא בעצם יכול לתת לנו, דיברנו על
טיולים.
על טיולים קצת, דיברנו על לתת כלים לילדים להתמודד עם כל מיני דברים, אז זה באמת היה פרק רחב, איך נקרא לו?
אולי משהו שקשור ליצירתיות.
כן.
כי אני חושבת שזה המחנה המשותף של כל
חשיבה
הדברים.
יצירתית?
כן, משהו, הורות יצירתית.
חשיבה הורית
כן,
יצירתית?
כן, חשיבה הורית יצירתית. משהו כזה שמאחד את כל, את כל המהות בעצם של הדבר. זה אותו הדבר, מה שאת מספרת, בין אם זה בגינה, או בין אם זה בטיול, או בין אם זה ביכולת להבין עכשיו שאחד הילדים זקוק לפתרון, או...
תראה, גם זה שילד זקוק לפתרון, זה לעצור. זה לעצור וזה להתבונן. כמו שעושים את זה בטבע, כמו שמסתכלים על המלפפונים שגדלים קצת אחרת בכלי הקיבול שלהם. זה לעצור, זה להתבונן על הילד, זה לנסות להבין למה הוא זקוק.
ולאמץ את התאים באמת במוח שהובילו אותנו לפתרון שהוא יצירתי, שהוא מקדם, שהוא חיובי. אני פחות אוהבת להשתמש בקלף הזה שניתן לנו בתור הורים, של עכשיו אני מפעיל את מלוא הסמכות שיש לי. הכלי הזה הוא חשוב וצריך להשתמש בו לפעמים. אבל אני, יש סיטואציות שאפשר לפתור אותן בדרכים אחרות.
רגישות, בדרכים רגישות.
בדרכים, ואם זה באמצעות הומור, ואם זה באמצעות... הסבר מאוד מאוד מצחיק של הסיטואציה, או מאוד מוגזם של הסיטואציה. נכון. יש הרבה דרכים שאפשר לפתור, בלי לנופף בקלף הזה של, אני עכשיו האמא, את צריכה לעשות מה שאני אומרת.
אף אחד לא רוצה הורה כזה, אני חושבת, של אני האמא, תעשה מה שאני אומרת. הילדים לא בחוויה שלהם, אני חושבת שהם רוצים משהו אחר, רגיש יותר, מתבונן יותר, מבין יותר. בסופו של דבר הם לא תמיד יודעים להגיד לנו מה הם רוצים, אנחנו צריכים להיות שם ולזהות את הצרכים האלה ולתת להם מענה. זה המקום ההורי הגבוה בעיניי. מה את לוקחת מהשיחה?
וואו, הרבה דברים. לקחת את לי יותר לפרמקולטורה, זה בטוח. אני פשוט רוצה שבאמת, זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות, המשפט הזה הוא מאוד נכון, ואני רוצה שהזמן שלי עם לי יהיה יותר איכותי.
כן.
להפחית ככל הניתן את זמן הטלוויזיה שיש לה, ולמלא ולהשאיר את היום שלה, את האחר הצהריים שלה, את החופש, אנחנו בפתחו של חופש קיץ, חופשת הקיץ של הילדים, למלא את הימים בתכנים שהם באמת מעצימים ומחזקים ומלמדים, וגם נותנים לי בתור אימא הרבה יותר הרבה יותר כיף.
איזה יופי. איזה שיחה כיפית ונעימה וטובה.
אז אני מקווה שאתן המאזינות שלנו יצאתן מהפרק הזה גם עם צעידה לדרך, וקצת הצלחנו לשנות תפיסות ולתת רעיונות חדשים והשראה. וזהו, היה לי כל כך כיף שהגעת לפה.
תזמיני אותי שוב.
אני אשמח, את תמיד תמיד מוזמנת. ותודה לכן שאתן מאזינות. אני חושבת שאנחנו כבר מתקרבות ביחד איתכן בצעדי ענק לכבר פרק עוד מעט 40.
וואו.
זה כבר תקופה, אני כמעט שנה מקליטה את הפודקאסטים ומערכת המון אנשים שנורא כיף לי לדבר איתם. וזה מעשיר את עולמי, ואני מקווה שזה מעשיר גם את העולם שלכן, ואתם תמיד מוזמנות להציע לי רעיונות חדשים לפרקים, לאורחים, אורחות, ותעשו סאסקרייב באייטיונס, ותודה, תודה שאתם כאן, תודה אבישג שהגעת.
תודה לך שהזמנת.
וניפגש בפרק הבא.
ביי.
ביי.